טוב, שלום לכולם, ערב טוב, יישר כוח למארגנים. השיעורים לעילוי נשמת, השיעור לעילוי נשמת רחל חיה בת הרב יהושע אריה, לעילוי נשמת הרב נפתלי הרץ נס ואסתר אלטה פייגה פגה ציפור הנס, זיכרונם לברכה. אני בחרתי קצת לברר לקראת ליל הסדר, תודה רבה, זה בסדר. קצת לברר לקראת ליל הסדר את סוגיית המצה. נתחיל אולי באיזו שאלה הלכתית יבשה. לכאורה אנחנו יודעים שהסדר של הסימנים כזה שהוחץ וכו', הוא סדר עם נפקמינות הלכתיות, קדש, קידוש, רחץ, נטילה בלי ברכה וכו'. כשמגיעים למוציא מצה, שזה הנושא שלנו היום, מוציא מצה, אז לכאורה מדובר באופן הלכתי ששתי הברכות שמברכים על המצה, ברכה אחת ברכת המוציא לחם מן הארץ, כי זה הלחם שלנו כרגע בלילה הזה ובשבוע הזה, וברכה שנייה על הלחם המיוחד שנקרא מצה, על אכילת מצה. לכאורה לפי ההבנה הזאת אין קשר בין המילה מוציא למילה מצה, אלא מוציא ברכת המוציא, מצה על אכילת מצה. בסדר, כמובן שתי הברכות האלה על הלחם הספציפי הנקרא מצה בלילה הזה, בסדר, אבל לכאורה הצירוף של המילים מוציא מצה, כן, הוא לא צירוף, הוא לא, הוא שני דברים, הוא שני צדדים שונים. מה שננסה לעשות היום, ננסה קצת להבין את הביטוי הזה מוציא מצה בצורה קצת שונה, והדרך לעשות את זה, יש לפנינו דף מכמה מקורות. המטרה שלי היום זה ללמוד רק את המהר"ל, אם מספיק יותר מה טוב מה נעים, אבל ללמוד רק את המהר"ל בגבורות השם, פרק נ"א, דברים מופלאים ביותר. אני מרשה לעצמי לומר שאני לא חושב שאפשר להיכנס לזה לסדר בלי המהר"ל הזה. המהר"ל הזה הוא ממש שם אותנו ממוקדים איך להיכנס לליל הסדר. כשאנחנו לומדים מהר"ל, אנחנו יודעים שאחד הקשיים בלימוד מהר"ל זה שנראה שהמהר"ל חוזר על עצמו מהרבה מקורות בתנ"ך או בחז"ל. למשל, אם יש פרק אחד, אז המהר"ל אומר לכאורה את אותו עניין מ10 מקומות שונים, ורק רוצה להוכיח לכאורה את שיטתו. אבל כל מי שלומד מהר"ל יודע שמה שאמרתי עכשיו לא נכון, אלא המהר"ל בנה את הדברים שלו על פי סדר מובנה, הוא מקדם אותנו שלב על גבי שלב, ולכן כשהמהר"ל רוצה למשל לברר סוגיה, הוא לא יביא לנו רצף של מקורות מהתנ"ך לפי סדר התנ"ך. הוא קודם כל יביא פסוק מחומש שמות, ואחר כך פסוק מספר יהושע, ואחר כך יביא פסוק מתהילים. לא, או גמרא, הוא יביא גמרא מסכת שבת, אחרי זה יביא בבא מציעא. לא ככה. אלא המהר"ל הוא במקורות מאיפה שהוא רוצה. הוא יכול להתחיל פתאום מפסוק ממשלי, ואחרי זה לקפוץ לגמרא בפסחים, ואחרי זה לחזור לפסוק בספר בראשית, ופתאום יגיע לבבא מציעא, וכל זה הדרך. למה המהר"ל עושה את זה? כי באמת הוא רוצה לבנות אצלנו שלב על שלב בהבנה של הסוגיה שבה הוא עוסק. פה אצלנו בחלק הזה של פרק נ"א מאוד מאוד ברור המבנה של המהר"ל. לכן אנחנו פה ננסה לראות לפחות 4 קומות, 4 שלבים, יש יותר, יש פה סעיפי משנה, אבל 4 קומות בתוך המהר"ל ביחס לסוגיית מצה, וממילא הבנה חדשה ביחס למוציא מצה. זה הנושא שלנו. אומר המהר"ל שלב א', יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני. אולי צריך עוד להקדים איזושהי הקדמה קצרה. אם תסתכלו ברשותכם בערך 10-12 שורות מלמעלה, יש שורה שמתחילה במילה גאולה, ואחרי זה 3 נקודות. רואים את זה? רואות חברים? רואים? יופי. המהר"ל בעצם בא לפענח את אחד הפסוקים המרכזיים ביחס לליל הסדר או יציאת מצרים וליל הסדר, ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו. מה הפסוק שהמהר"ל הולך עכשיו לפענח בקטע שלפנינו? 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. אם אנחנו חוזרים לכיתה ג' והמורה תגיד לנו חלק את הפסוק לכמה חלקים, אז אפשר לחלק באופן פשוט ל3 חלקים. חלק ראשון, הציווי לאכול 7 ימים מצות, עליו קורבן פסח, אז לא 7 ימים, נעזוב כרגע. שבעת ימים תאכל עליו מצות, אם כן החיוב לאכול מצה שבעה ימים, זה לא מדויק, אפשר לאכול מצה, כלומר חייבים לאכול מצה בליל הסדר, אני יכול לא לאכול מצה בשאר הימים, אלא אם כן שבת לחם משנה וכו'. אם כן, שבעת ימים תאכל עליו מצות חלק ראשון, מה זה המצות האלה, מה ההגדרה של המצה לחם עוני, ומה הנימוק שצריך לאכול מצה שהיא לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. אז המהר"ל בעצם הולך לברר את הפסוק הזה, על זה הוא יושב. אז יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני. כן, שאלה ראשונה, אם המצה נקראת לחם עוני על פי התורה, על פי הפסוק הזה, למה המצה נקראת לחם עוני? אומר המהר"ל הגדרה, וזה כי אני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון, רק עצמו וגופו. והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה הוא המים והקמח, וזהו עצמות עיסה. ובזה הווה לחם עוני, ולעומת זאת, ואם יש בו שיעור או חמץ, תם השיעור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה. כן, דברים ידועים, אבל אני רוצה, כן רוצה להוציא הגדרה, קודם כל הגדרה ראשונה, מה הגדרה של, אדם עני? סליחה, אדם עני הוא אדם שאין לו אלא את עצמו. כלומר, הוא, רק הוא לעצמו. מה חסר לו? למה הוא נקרא עני? אני משתמש במילים של המהר"ל בהמשך. כי אין שום דבר שמצורף אליו. אין לו צירוף חיצוני לעני הזה. כמו שהוא אומר, אני אקרא, העני שאין לו אלא עצמו, ואין לו ממון, רק עצמו וגופו. בכל מילה ממון אפשר לשים עוד הרבה דברים. אין לו ממון, אין לו מעמד כלכלי, אין לו מעמד חברתי, אין לו תואר אקדמי, הוא לא גמר את השס, להבדיל, אפשר להגיד הרבה, לעשות רשימה ארוכה. אז אם כן, מה ההגדרה של אדם עני? או מה ההגדרה בכלל של דבר שהוא עני? דבר שהוא עצמו, הוא עצמי ועצמאי, ללא צירוף של גורם חיצוני. טוב, אמרה ככה מגדיר. ולכן המצה מאוד מתאימה להיות לחם עוני, אין הכוונה שהמצה היא לחם עוני לפי זה, כי העניים אוכלים מצות ולא לחם, אלא אותה התכונה, אותו האופי שנמצא בעני, הוא אותה התכונה ואותו האופי שנמצא במצה. כמו שעני יש לו רק את עצמו ללא צירופי חוץ, כך המצה יש לה רק את עצמה, כלומר קמח ומים, זה בעצם העיסה, ללא צירופי חוץ, בין אם הצירוף הזה הוא זמן, 18 דקות בצפונה, בין אם הצירוף הזה הוא חומרים חיצוניים, כמו שמרים, פירות, דבש וכדומה, זה הדרך. לכן, אני אין לו אלא עצמו ואין לו ממון, רק עצמו וגופו. והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה, המרכיבים הבסיסיים של העיסה הוא המים והקמח, וזהו עצמות העיסה, הוא בזה ולחם עוני, ואם יש בו שיעור או חמץ, טעם השיעור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה. דרך אגב, על פי זה, מה דרך אגב? על פי זה, יש לנו הגדרה עכשיו לעני ועשיר. הוא אומר למצה, מצה רגילה נקרא לה מצה עניה לחם עוני, ומצה עשירה. אני שווה עצמי ללא צירופי חוץ. עשיר שווה עצמי עם צירופי חוץ. יש לו ממון, יש לו כבוד, יש לו עוד הרבה דברים. מצה רגילה, קמח ומים לא צירופים חיצוניים. מצה עשירה, קמח ומים, פלוס תוספות. תוספות האלה יכולים להיות, יכול להיות דבש, חלה, מפירות וכדומה, זה הדרך. טוב, אז זה דבר פשוט. אם כן, אנחנו נעשה גם להוציא פה הגדרות. הגדרה ראשונה, אני שווה מצה, עצמיות ללא צירופים חיצוניים. שואל המהר"ל שאלה אדירה. שלב ב', קומה ב', ואולי כשלך, מה עניין העניות אל החירות? ולא שני הפכים הם החירות והעניות. אם תשאל אדם, אפילו בענייני ממון, תגיד לי, מה ההגדרה של אדם חירותי? אני אשאל יהודי ממוצע בגבעת שמואל, מה ההגדרה של אדם חירותי? אפילו בענייני ממון בלבד, מה התשובה תהיה? מה? אפשרויות בלתי מוגבלות. כלומר, יש לו מספיק כסף כדי לעשות במרכאות מה שבא לו. לכאורה חירות היא נתפסת בעינינו כמציאות שהיא מאפשרת לך כל מה שאתה רוצה, ונגיד כל מה שאתה רוצה בצורה מתוקנת לפחות, נגיד אפילו כך. אבל היא לא חוסמת. מציאות החיים שלך היא לא מציאות שאתה מוגבל בתוך, אלא אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שואל המרק של האדירה, אם ככה, אז איך יכול להיות שבלילה של החירות ובלילה של הגאולה שהיא חירות, איך יכול להיות שבלילה הזה אנחנו צריכים לנהוג כמנהג עניים? הרי יש מלא הלכות ביחס לליל הסדר שצריך לנהוג מנהג עשירים. למשל, הספר החינוך ידוע, ועצם לא תשברו בעולם, אסור לשבור עצם של קורבן פסח. אכלנו בשר, אסור לשבור את העצמות ולאכול בפנים, ולאכול את הבשר שבפנים, אכול בשביל שהוא בריא מאוד. למה בעצם לא תשברו בו? אומר בעל ספר החינוך, כי זה מנהג עניים. מנהג עניים, אני אין לו בשר בבית, אז מה, הוא לא יכול ללכת לפחי הזבל, אחרי שאנשים אכלו בשר, זרקו את העצמות לזבל, אני הזה לא אכל בשר בבית, מה עושה? הולך לפח הזבל, שובר את העצמות שזרקו, ומוצץ את הבשר שבתוך העצמות. בעצם לא תשברו בו. הבעל הזה לא מנהג, לא מתנהג כמנהג עניים, כמנהג עשירים. או כמובן הסבא, הדוגמה שאני תמיד אוהב להזכיר אותה פה, היא מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך, במשנה ברורה, שאם לאדם יש חפץ יקר, נגיד חפץ מזהב, מביא המשנה ברורה אפילו את המעריל שידוע, שהוא אומר שאם אדם ילווה הלוואה למישהו, והמישהו הזה, הלווה, נתן למלווה פיקדון, והפיקדון הזה נגיד זה כלי מפואר מזהב, אפילו גויה, הלווה הזה, מותר ומצווה, אומר המעריל, לקחת את הפיקדון הזה ולשים אותו בשולחן ליל הסדר. יש לי אגרטן מזהב על שולחן ליל הסדר. נו, אז מה אנחנו רואים? יותר מזה, למה אנחנו מתפלפלים? התורה אמרה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן, חלק מיציאת מצרים זה הרכוש הגדול. זה דווקא החיים הרחבים, החיים המלאים. חיי עשירות, דווקא מצה עשירה, לא מצה רגילה. אז אם כן, שואל המהר"ל, אני לא מבין. התורה אומרת לך, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. בסדר, הבנתי שאני זהו עצמו ללא צירופי חוץ. הבנתי שהמצה זה היא עצמה כמחמה, לא צירופי חוץ, זמן וחומרי גלם אחרים. הבנתי. בסדר, אבל מה הקשר בין מציאות של עניות ללילה של חירות? לכאורה העניות היא הפך החירות, שאלה אדירה. וכמו שאנחנו אומרים עכשיו, יש הרבה הלכות שאנחנו צריכים להתנהג בלילה הזה כחירותיים, כבני מלאכים. עד כדי כך שהרבה הרבה זהב, אם יש לנו, צריך להיות על השולחן. דרך אגב, הרב מרדכי אליהו זצ"ל פסק, שבליל הסדר צריך לאכול עם כלים רגילים ויפים ומיוחדים, ולא כלים חד פעמיים. כי כלים חד פעמיים זה לא עשירים. אלא אם כן, אמר הרב אליהו, כלים חד פעמיים מיוחדים, יפים, איכותיים, משובחים. אם כן, זאת שאלת המהר"ל קומה ב', ואולי כשלך מה העניין העניות אל החירות, ולא שני הפכים הם החירות והעניות. רבותיי, שימו לב. אומר המהר"ל קומה 2, הלא דבר זה אין קשיא, כי העניות בעצמו הוראה על הגאולה. עכשיו הגדרה למושג גאולה. מקודם הגדרה למושג עניות, עכשיו הגדרה למושג גאולה. כי עניות בעצמו הוראה על הגאולה. כלומר, שאין עניין הגאולה, רק, כן, במהר"ל כביכול חסרה מילה אלא, כן, פסיק רק, אלא רק, שאין עניין הגאולה, רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. מי יקרא חירותי? מי יקרא גאולי? מה ההגדרה של חירות וגאולה? חירות וגאולה זה שאין לך שום צירוף אל זולתך. אתה לא מצורף אליך שום דבר, אתה עצמך. זה נקרא גאולה. לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. העבד הוא משועבד, הוא מצורף לזולתו, האדון מצורף אליו, האדון קובע לו סדר יום וכדומה. לכך, אומר הדבר שיש בו עשירות, אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו, ואין בזה גאולה. אבל הדבר שיש בו עניות ואינו קניין, רק עומד בעצמו, שייך בו גאולה. הסבר. כשאנחנו מצרפים לעצמנו דברים חיצוניים שהם לא אנחנו, יכולים להיווצר שני דברים מזה. אל, שאני נהפך להיות תלוי בצירוף החיצוני, ב' יותר חמור מזה, יותר גרוע, שאני מגדיר את עצמי על פי הצירוף החיצוני. למשל, נחזור לכסף, למרות שאני לא משנה בדוגמה, אבל נחזור לכסף. האם שמעתם פעם אדם אומר אני כסף, אני תואר שני, אני מהדף בבא בתרא? שמעתם פעם מישהו אומר ככה? לא. אדם אומר, יש לי כסף, יש לי תואר שני, יש לי להבדיל מהדפים. נכון, יש לי זה לא אני. אני זה אני, זה עצמי שלי. נכון, אבל מה שיש לי זה לא אני. לכן כל צירוף שהוא חיצוני לאדם, אני מוסיף בזהירות, בין צירוף של חול, ואפילו צירוף של קודש, אם הוא חיצוני לך והוא לא הופך להיות אתה, א', אתה יכול להיות תלוי בו, וב', אתה יכול להגדיר את עצמך על פיו. מה אתה מגדיר את עצמך על פי זה שאתה בגבעת שמואל? דברים ברור, לא אליסף, כן או לא? לא, יש לי אישור כבר לפני הרבה שנים. אפשר לדבר ברור בגבעת שמואל או לא? מה אתה מקדיש את עצמך על פי זה שאתה דבר בגבעת שמואל? באיזה קומה 500 שמה מעל השמיים בערך, ויש לך איזה שלושה תארים אקדמיים, מה זה אומר? מה זה אומר עליך? כלום. בסדר, יש לי כסף, יש לי תואר אקדמי, אנחנו לא נגד זה, בסדר, אבל זה לא הגדרה של האדם עצמו. לכן כל צירוף חיצוני הוא בעצם יכול לייצר תלות עד כדי הגדרה עצמית של אותו הדבר שאליו הדבר הזה מצורף. ולכן מה זה גאולה? מה זה חירות? גאולה וחירות זה להיות אתה. להיות אתה, אני אומר משפט לא מדויק, תכף נעמיק את זה, ללא צירוף, או לפחות ללא צירוף שאתה תלותי בו או מגדיר אותך, זה נקרא גאולה. לכן דווקא בלילה של הגאולה, בליל החירות, אנחנו צריכים להיות, אני אומר משפט עזוי כי זה סותר את כל, את כל פרטי ההלכה שסתרנו מקודם, דווקא בלילה של חירות צריך להיות עניים לחם עוני, כי חירות וגאולה שווה עצמי ללא צירוף חוץ, לכן עשיר מצורף אליו חוץ עד כדי תלות והגדרה עצמית על פי החוץ הזה, ולכן בלילה של חירות וגאולה אתה חייב להיות עני. לכן אתה חייב לאכול לחם עוני. עוד לא סיימת השיעור, אני מציע לתת לי טיפה להתקדם כדי שידבר יותר, נקרא את זה שוב רגע. אם כן, לא קשה, אין זה קשה, כי העניות בעצמו הוראה לגאולה, שאין עניין לגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף את זולתו. היה פעם כינוס, בתקופת הרב קוק, היה כינוס של רבנים להתרים כסף לישיבות. היה איזה לחץ כלכלי כבד, והיה איזה, הגיעו עשירים, היה כינוס גדול, הגיעו עשירים, משהו בבמה, על השולחן, וכולם חיבדו את העשירים, בפרט היה כנראה איזה עשיר אחד, אם אני מדבר בסיפור, היה איזה עשיר אחד, מאוד כיבדו אותו ורצו את קרבתו. אמר, כאן אמר הרב, ביחס לאותו עשיר, אני מאוד מרחם על העשיר הזה. למה? כי לא רוצים את קרבתו, רוצים את קרבת הכסף שלו. זה אני רוצה. מה יהיה של העשיר הזה פתאום אם אחד לא יהיה כסף? לכן, עניות שווה עצמיות ללא צירופי חוץ. המצב היא ביטוי לעניות עצמה כמחמה עם לא צירופי חוץ. ולכן, לילה של חירות וגאולה ראוי להיות עצמיות, להיות עצמי ללא צירופי חוץ, ולכן דווקא בלילה של חירות וגאולה אנחנו אוכלים לחם עוני. לא סיימתי את השיעור, בסדר? אבל זה קצת מהפך דבר הזה. אם כן, מי הוא אדם הגאולי, מי הוא אדם החירותי? אדם שהוא עצמי ולא מצורפים אליו דברים חיצוניים. לא מדויק המשפט הזה, לא מצורפים, הכוונה הוא לא תלותי או מגדיר את עצמו על פי הצירופים, על פי הצירופים האלה. כן, מה רצית להגיד?
כמובן, למה צירופים של חול אם לא עצמי? אבל לכאורה היינו אומרים שצירוף של קודש זה דבר טוב ומבורך, מה הבעיה?
מה שם כבודו?
רואי.
רואי, נעים מאוד. האם הזקן שלך זה אתה? מה, כן או לא? זה אתה? האם יכול להיות אדם שמגדל זקן וזה לא מגלה על יראת שמיים? כן או לא? כן. הרצל. מקווה שאתה ליראת שמיים. יכול להיות זקן ארוך. מי אומר שהזקן הוא מה שמגדיר אותי? החוצה הלבנה היא מגדירה אותי, החוכמה שאני מדבר אליך עכשיו מגדירה אותי. מי אומר? אולי אני מדקלם. לכן יכול להיות מצב של סממנים במרכאות דתיים, שאנחנו הרי אנחנו חיים בעולם של צירופים, נראה בהמשך, ואנחנו מאוד מתפעלים מכל מיני צירופים. אז אתה אומר ככה, צירופי חול, זה הבנתי, צירופי קודש, כן, אבל מי אמר שהצירופי קודש האלה זה אני? אני יכול ללמוד הרבה את הבגמרה, אבל אני עצמי לא הפכתי להיות הבגמרה. לכן בהקשר הזה אין הבדל בין חול לקודש. הפוך, אני הייתי אומר יותר חריף, דווקא בקודש יש יותר בעיה. למה יותר בעיה בקודש? כי בקודש אתה חי בסרט, אתה חושב שאתה שייך לקודש, גם אם זה רק חיצוני לך, ולא הפך להיות אתה עצמך. בחול, לפחות אני יודע שזה חיצוני לי, זה לא אני, זה לפחות אני יודע. אבל בקודש אני יכול להיות בסרט. בסדר? כן או לא, אתה לא מסכים, אני צריך לשכנע אותך. מה? מי אומר שזה שאני בחור ישיבה, אני אדם צדיק? הערב, הערבים האלה הם ערבים לבחורי ישיבות, לא? בבין הזמנים. כן או לא? אתם בחורי ישיבות? או, מישהו פה? חלק, שם מאחור הבנתי, לא בחורי ישיבות. פה זה בחורי ישיבות? חלקכם, יופי. בין הזמנים, אשריכם ישראל, בימות תורה, בין הזמנים, נפלא ביותר. יופי. אבל כולנו יודעים שכשאתה נמצא בישיבה, זה יכול להיות חוץ לך. במידה כזו או אחרת. כן או לא, אני צודק או טועה? יכול להיות אחרת, מה נעשה? יכול להיות חיצוני לנו. טוב, בואו נתקדם. אם כן, אז מה התקדמנו? התקדמנו שני שלבים. א', הגדרה של המושג אני, עצמיות ללא צירופי חוץ, הוא אומר למצא עצמיות ללא צירופי חוץ, ב', קומה שנייה, ועצמיות ללא צירופי חוץ, זאת ההגדרה של מושג הגאולה והחירות, ולכן דווקא בליל הגאולה והחירות, אנחנו צריכים לאכול מצא, שהיא לחמוני עצמיות ללא צירוף. הבנתי. אז, אומר המראה נפלאה, אז הבנתי את החלק הראשון של הפסוק. שבעת ימים ומזה תבין כי הכתוב, אני מתקדם, ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, הבנתי, כן, שבעת ימים צריך לאכול מצות שהם לחם עוני, כלומר צריך להיות עצמי ללא צירוף, כי זה חירות וגאולה, וזה סימן לחירותנו וגאולתנו מאז ליל תדבר בניסן ויציאת מצרים. עכשיו מה הנימוק? כי בחיפזון יצאת ממצרים. מה קשור הנימוק כי בחיפזון לשבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני? לכאורה הסוגיית החיפזון היא לא רלוונטית לפה. אומר המהר"ל, שימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיית הזמן. המהר"ל נוגע פה בשתי נקודות של זמן. א', נקודה ראשונה, למה יצאנו בחיפזון, יציאת חיפזון, בבהילו יצאנו במצרים? ב', למה יציאת מצרים הייתה דווקא בחודש הראשון וחודש ניסן? מה היה קורה למה בחודש החמישי? ומה היה קורה מהקימה קימה? למה חיפזון? אומר המהר"ל, פלא פלאות, ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון זה מצרים. פירוש, שתאכל לחם עוני שהוא הלחם העומד בעצמו, עצמיותו, עצמי עצמאי, ואין לו הצטרפות אל זולתו. ומה הנימוק ולמה תאכל זה הלחם? כי בחיפזון יצאת ממצרים. כלומר, מה זה חיפזון? ועניין החיפזון הוא מהירות ואין בו עיכוב והמשך זמן. כי כשם שיצאו בחודש ראשון מפני אז המהר"ל עובר מהחיפזון לחודש הראשון ניסן. כי כשם שיצאו בחודש ראשון מפני שראו חודש ראשון אל הגאולה דווקא מטעם אשר התבהר. מה הטעם? כי אין גאולה רק אלא רק אשר אין כאן צירוף. וזהו חודש ראשון שהוא ראשון ולא היה כאן חיבור וצירוף חודשים. וכך ראוי שלא תהיה גאולה בעיכוב זמן רק בזמן הראשון בלי המשכה ועיכוב. ואין בו צירוף כלל שצריך אל הגאולה הסתלקות הצירוף והחיבור. רבותה, זה נפלא ביותר. לא הייתה יכולה להיות גאולה חוץ מחודש ניסן. אי אפשר לצאת לחירות רק בחודש ניסן. למה? כי רק חודש ניסן הוא עצמו, כלומר הוא חירותי. למה? כי הוא ראשון. אבל חודש אייר, החודש השני, תעזרו לי חברים, הוא לא לעצמו. מה הפך אותך לשני? הראשון שקדם לך. החודש השלישי סיוון, מה הפך אותך לשלישי? הראשון והשני שקדמו לך. אז כל החודשים הם לא חירותיים, הם לא גאוליים, הם לא עצמיים. למה לא? כי מה שהפך אותם להיות מה שהם זה צירוף חיצוני. את חודש אייר הפך להיות חודש אייר, חודש השני, החודש הראשון, חודש ניסן וכולי, זה הדרך. ואותו דבר חיפזון. מה זה חיפזון? אם עכשיו אני יוצא מכאן לאוטו ואני עכשיו הולך ליד, אז עוצר אותי פלוני, אומר לי שלום, אני משיב לו שלום, ופתאום אני רואה את זה דף מקורות מעניין שיש פה, אז אני כן עוצר ולוקח, ופתאום מישהו אומר לי כוס מים, אתה צרוד, קח כוס מים, ומתחיל זה וכו'. מה קרה בדרך? הצטרפו אליי הרבה דברים. אבל כשאדם הולך בחיפזון, חיפזון אין הכוונה פזיזות, אלא חיפזון הכוונה מהירות, כשאדם הולך במהירות, הוא בעצם לא רוצה שיצטרפו אליו גורמי חוץ. הוא רוצה להיות עצמו. דרך אגב, פשט חדש לפי זה, מה שהרמח"ל כותב מידת הזריזות, צדיקים כל מעשיהם במהירות. לא מהירות בזיזות. ואתם היה שרה, והם היה רברם וכו'. מה זה צדיקים כל מעשיהם במהירות? הכוונה, כל מעשיהם של צדיקים זה מעשים כאלה שהם שומרים על עצמיותם ללא צירופי חוץ. זה במהירות. מעשיהם של צדיקים, מעשים של חירות, מעשים של גאולה, מעשים של עצמיות, ללא צירופים שבהם אנחנו תלויים, או ודאי לא מגדירים אותנו ככאלה. זה מעשיהם של צדיקים במהירות, לפי זה. אז אם כן, קומה שלישית. אני חוזר, אני שווה עצמי ללא צירופים, שווה מצא עצמה כמחמיים ללא צירופים. קומה שנייה, וזאת ההגדרה של חירות וגאולה, עצמיות ללא צירוף. כי ברגע שהצירוף מצטרף אליך, אתה יכול להיות תלותי בזה, או כל מחומר מגדיר את עצמך לפי זה. ג', לכן החירות והגאולה, שהיא בחינת עניות ומצא, שבא לתת ביטוי במצא, חייבת להיות רק בחודש הראשון, וחייבת להיות בחיפזון. אין אפשרות אחרת. רק חודש ניסן, רק חיפזון. זה מה שכתוב פה, ולכן הפסוק מדויק. שבעת ימים תאכל על המצות, נקודותיים. למה מצות? לחמוני. כי בחיפזון יצאת למצרים. דרך אגב, חבר'ה, לפי זה יוצא עכשיו פשט חדש. אם הייתי שואל ילד ממוצע בגבעת שמואל, תגיד, למה אוכלים מצות בליל הסדר? בפסח בכלל נגיד בליל הסדר. למה אוכלים מצה? מה היה אומר הילד? תעזרו לי. כי לא יספיק בעצם כמה שלרותינו להחמיץ. יש לי על זה שתי קושיות עתיקות. הקושי הראשונה. מה זאת אומרת לא יספיק בעצם כמה שלרותינו להחמיץ? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא עם לחם, היה מכין אותנו מראש חודש ניסן, כמו שהכין אותנו ביחס לקורבן פסח. מ-א' ל-י', מ-י' ל-י' ד' עד ל' ת' ו'. היה הקדוש ברוך הוא תשמעו עוד שבועיים. שיוצאים ממצרים, תכינו כמה לחמניות, שימו בפריזר. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה. פרעה אמר לנו, קומו צאו בחצות לילה. לפי הגמרא ברכות, מתי יצאנו? בעצם היום הזה. יש מאן דאמר בעצם היום הזה הנצח אמר, יש מאן דאמר בעצם היום הזה, בעיצומו של יום, חצות היום. תגידו, יש יותר מ-18 דקות בין חצות לילה לנצח אמר או קל וחומר לחצות היום? אז היה יכול בסקם של עבודנו להחמיץ? כן או לא? כן. אז מה שהילד, כלומר כולנו למדנו אצל הגננת, סליחה שאני אומר, זה שטות. זה לא נכון. אנחנו לא אוכלים מצות כי יצאנו בחיפזון, כי לא הספיק בסקם של עבודנו להחמיץ. הפוך! בגלל שחירות וגאולה שווה עצמיות, כלומר שווה לחם עוני, כלומר שווה מצה, לא היה יכול להיות שנצא ממצרים ללא חיפזון. זה הפוך. לא החיפזון הוא הסיבה למצה, המצה היא הסיבה לחיפזון. זה הפוך בדיוק. זה ברור מה שאנחנו אומרים פה או לא? נחזור לזה שוב. אם מצה, במילון של המהר"ל, במילה מצה, מה יהיה כתוב? עצמיות ללא צירוף. במילון של המהר"ל, חירות גאולה, מה יהיה כתוב? עצמיות ללא צירוף. למדתי פעם, 1 שווה 2, 2 שווה 3, 1 שווה, מה אמרתי? 1 שווה 2, 2 שווה 3, 1 שווה 3. נכון? אז אם ככה, אז כדי לצאת ממצרים, כלומר כדי להיות חירותי וגאול, אתה צריך להיות שייך למדרגת מצה. אתה צריך להיות שייך למדרגת אני. ממילא זה חייב להיות בחיפזון. אין ברירה. כי אם לא בחיפזון, יצטרפו צירופים. ואז לא תהיה אתה. אז אם כן כותרת ראשית, עד לפה. גאולה וחירות שווה עצמיות ללא צירופי חוץ, ולכן אנחנו אוכלים מצה שהיא עצמית ללא צירופי חוץ, שנקראת לחם עוני, ולכן הגאולה הייתה בחודש ניסן ובחיפזון. זה מה שאמרנו עד לפה. עד לפה הקדמה. דרך אגב, רק במשפט אחד, לא פתרנו עדיין את הקושייה האדירה, איך זה מסתדר עם כל סוגיית העשירות, בני מלכים בליל הסדר, כמו שהסתרנו מקודם. לא פתרנו אותן את הקושייה הזו. אמר לו, לא התמודד עם הקושייה הזו. כן.
הגננת זה פתר האגדה, לא? מצד השני אוכלים
משהו מה עשו
שלו?
לא. שאלה מה כתוב? אבל זה הפסוק, מה אתה עושה? זה הפסוק.
לא.
שצריך להבין מה כתוב? צריך להבין מה חזר אמור? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. שאלה, שואל בחור בשיעור א', למה לא הספיק בעצם שרותינו להחמיץ? כי כדי להחמיץ צריך 18 דקות. שואל בחור בשיעור א', רגע, אבל למדתי את הגמרא מסכת ברכות שיצאו רק בבוקר או אפילו באמצע היום, אז היה שם 18 דקות. שאלת את זה בשיעור א', היה 18 דקות, היה אפשרות שיחמיץ. טוב, בואו נתקדם, עד לכאן באמת הקדמה. עכשיו אנחנו נכנסים רבותיי לדברים נפלאים ויסודיים מאוד. דרך אגב, אני יכול קצת לטלטל את נפשכם הנקייה? כן? כותב כאן המאמר על ההגדרה של גאולה וחירות, שלא יהיה צירוף הנקודת משפט אחרון, שצריך אל הגאולה הסתלקות הצירוף והחיבור. רבותיי, הסתלקות הצירוף והחיבור, בואו נעלה מלכות יחיד ללכות ציבור. רגע, הסתלקות הצירוף והחיבור זה גם החיבור והצירוף של אומות העולם אלינו. מה כולל אמריקאים? מה, גם לפני איראן? אני קורא לכם רב חרלף שביקשתי למשה היקר, שעשים פה, הרב חלף חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות, אני אקרא רק משפט אחד, או פרקון אחד. יש פרק שנקרא השנאה לישראל. מי שרוצה לכתוב מקור בהרצאה הישנה, ממני הישועה, השנאה לישראל, עמוד רש ג'. שימו לב, האהבה שאומות העולם מרים לישראל היא פגם בקדושתם, ולעומת זה השנאה לישראל היא להם לשבח ועילוי. כשאומות העולם, כשהגויים אוהבים אותנו, זאת בעיה, וכשהם שונאים אותנו זה מעלה. יפה, למה? על ידי האהבה שלהם, הרי אהבה אמור חכמים גימטריה אחד, מה זה אומר? זה גימטריה? לא, אלא כשיש שניים עד כדי כך שהם אוהבים, זאת אומרת שהם הפכים להיות אחד, זאת אומרת שמתחיל להיות הזנה והשפעה הדדית אחד על השני, נכון? אז האהבה של אומות העולם אלינו, במילים אחרות, זה בעצם צירוף של אומות העולם אלינו. צירוף תרבותם, דעותיהם, שאיפותיהם, סדרי עדיפויותיהם וכו'. לעומת זאת שנאה, זה הבדלה בין ישראל לעמים. ממילא אין צירוף, אין השפעה וכו'. על ידי האהבה שלהם מתערבים כוחות זרים בנפש הישראלית. וממילא אינו מובדל כל כך ההבדל האמיתי שבין ישראל לעמים. וזאת בעיה. אולם על ידי השנאה מבדילים כל הכוחות הזרים מישראל, וההבדל שבין ישראל לעמים מתגלה ומתבלט בכל שלמותו. רבותיי, שימו לב למשפט הבא. בעיקבתא דמשיחא, שהוא הזמן שבו צריך להתגלות ההבדל התאומי שבין ישראל לעמים בכל פרטיו ובכל דקדוקיו, מתגברת השנאה על עם ישראל מכל העמים השונים. וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, מה זה נקרא שנאה שלמה של אומות העולם בישראל? שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוכירה את ישראל. אתה יכול בבקשה לתרגם לי זה למילון של היום? כן. אין שום שגריר של אף מדינה בארצנו, ואמברגו כללי מכל העולם, לא רק מטורקיה. אז, וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוכירה את ישראל, יתגלה ההבדל הזה בכל מילואו, ואז תהיה הגאולה. וכל זמן שנגיע לשנאה שלמה גמורה של אומות העולם אלינו, זה עיכוב לגאולה. תגיד לי, שאני חוזר אותה קושיה, מלכות יחיד, מלכות ציבור. מלכות יחיד אמרת, עשירות, בני מלכים, הסבה, קנקן מזהב על השולחן. ברמה הלאומית, נבריחו כל משפחות האדמה, כל גוי הארץ, באו מהשם אחד ושמו אחד, נראו לך כל הגויים. מה אתה רוצה, להתנתק מהגויים? אז תכף נראה שיש שלושה שלבים פה, גם בזה. לכן מה שאנחנו אומרים כאן זה לא רק בלכות יחיד, זה קל וחומר בין מה שקל וחומר בלכות אומה. מה קורה כשהאומה הישראלית מתערבים בתוכה השפעות זרות? בלשון המערב, צירופים. זה כבר נהפך להיות לחם, זה לא מצה, זה חמץ. החמצנו את הכל. החמצנו, זה נקרא חמץ, להחמיץ את העצמיות. אני חוזר אלינו לדף. אומר המערב, עכשיו עד לכאן באמת הקדמה, עכשיו מתחיל השיעור. ועוד תדע, אם כן, אם אני אעשה רגע איזה רצף, עצמיות, חירות, גאולה, ניסן, חיפזון, מצה, לחם עוני. ברור המשפט שאמרתי עכשיו? חברים, תהיו איתי, קשה לי כך, אתם מתקשרים. תקשרו, כן או לא? מותר לתקשר, אנחנו בלי אדם, תקשרו, זה בסדר. כן או לא? משה, תסביר להם.
אילן,
תקשר
עם
הרב. תקשר איתי, אחי. הלאה. עכשיו מתחיל המהר"ל, עד לכאן הקדמה. עכשיו המהר"ל מעלה אותנו מקום אחר לגמרי. שימו לב, ועוד תדע איך המצה של לחם עוני שייך אל הגאולה. וזה כי אני שאין לו דבר, וזה עניין פשיטות כאשר הוא עומד בעצמו. ודבר זה, אם, כוונה אף על פי, אם שהוא חיסרון נחשב בעולם, אם שהוא חיסרון נחשב בעולם הזה, שהוא עולם ההרכבה ומעלתו בהרכבה, המהר"ל היה יכול לוותר על שתי המילים האלה, תכף נפענח אותה. מכל מקום, הפשיטות מעלה הוא מצד עולם הפשוט, ואין בו הרכבה, ובלילה הזה הוא צריכים אל הגאולה, ולא הייתה גאולה מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב, רק מצד עולם העליון הפשוט. בוא נעשה סדר. המהר"ל חוזר בהרבה מאוד מקומות על המושגים האלה, עולם פשוט, עולם מורכב. בוא נתחיל בעולם מורכב. העולם שלנו נקרא עולם מורכב. מה זה עולם מורכב? עולם שמורכב מחלקים. דוגמה שטותית אפילו, כשאני אומר יש לי זוג משקפיים אחד, יש לי זוג גרביים אחד, לא הבנתי, זה משקפיים אחד או זוג עדשות ומוטות וכדומה? לא הבנתי, זה אחד או שזה הרכבה של כמה אחדים? כשאני אומר אטום אחד, זה אטום אחד? או אלקטרון ופרוטון? אומר אמר, העולם שלנו נקרא עולם ההרכבה, קרי הוא מורכב מחלקים שונים, ולכן גם כשבני אדם השתמשו במילה אחד במושגים של עולם הזה, של עולם ההרכבה, זה לא יהיה אחד שהוא באמת אחד, אלא יהיה אחד מורכב. ולכן כל דבר שהוא מורכב מחלקים הוא מורכב, הוא מסובך. זה חידוש גדול שגיליתי לא מזמן, שכל דבר שהוא מורכב הוא מורכב. כל דבר שהוא מורכב מחלקים הוא מורכב, הוא מסובך. מדוע? כי כל חלק רוצה לצאת אל הפועל, אז מתחילות שם התנגשויות בין החלקים המרכיבים את המורכב, שהפכו את הכל למורכב וכו'. נכון, אז זה מה?
עשרה מאמרות,
עשרה ספירות. כן, אבל עשרה מאמרות, אבל יש אחד שהוא בראשית שהוא לא מורכב. אבל נעזוב את זה, ייקח אותנו לבטילה. בכל אופן, כן, העולם שלנו נקרא עולם מורכב. זה האופי, זה הצביון, זה ה-DNA שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו. אומר המהר"ל יותר עמוק מזה, ומעלתו בהרכבה. העולם הזה הוא עולם של הרכבה בהגדרה, והמעלה שלו היא בהרכבה. אני מדבר במושגים הקודמים של המהר"ל. העולם שלנו הוא עולם הצירוף, ומעלתו בצירוף. אני אגיד עכשיו משפט שהופך את כל השיעור הזה על פנה. ככל שיהיה יותר צירופים, כך אנחנו יותר ממצים, מגשימים את האופי ואת המגמה של העולם הזה. הרגנו את השיעור, כן, הפכנו את השיעור גם לכאורה, תכף נראה שלא. אם כן, הגדרה ראשונה, עולם מורכב, העולם הזה עולם מורכב, מעלתו בהרכבה, עולם הצירופים, מעלתו בצירופים. נכון? כשאני אומר למשל משפט כמו, אני מרכיב את הבן שלי על הכתפיים, אני מרכיב אותו על הבן שלי, עם כל הכבוד, זה לא אני, רק הרדה עבורה, בסדר, אבל זאת ישות עצמאית, נכון? אז אני מרכיב אותו על כתפיים, עולם הרכבה, בסדר, יפה. אבל יש עולם שנקרא עולם פשוט. מה זה עולם פשוט? זה עולם שלנו בו הבנה, זה העולם הרוחני העליון. זה אחד, אומר המהר"ל במאות מקומות, זה אחד שהוא באמת אחד. ומהו האחד שהוא באמת אחד? יש רק אחד כזה, השם אחד. בעולם הזה הוא שמו לא אחד. בסוף ההיסטוריה, אחרי כל התהליך של העולם המורכב, נגלה איך השם אחד ושמו אחד. אם כן, העולם הפשוט הוא העולם הרוחני העליון, שהוא ללא צירופים, ללא הרכבה. העולם המורכב הוא עולם, העולם המורכב הוא העולם שלנו, העולם הזה, שהוא שייך להרכבות וצירופים. אומר המהר"ל, אתה רוצה להבין מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה ירידה של עולם פשוט לעולם מורכב. לחם עוני עצמו ללא צירופים, שווה מצה, שווה חירות, שווה גאולה, שווה ניסן, שווה חיפזון, זה נקרא עולם פשוט. עצמיות ללא צירופים. אז זה פלא פלאות. יש איזה מין שגרירות פעם בשנה בזמן, תכף נראה לא מדויק, כרגע פעם, זה לא מדויק שלנו. יש שגרירות של העולם הפשוט, העולם העליון, פעם בשנה, בלית דבר בניסן, מאז ליציאת מצרים, כל דור ודור, כל שנה ושנה, שגרירות של העולם הפשוט בעולם המורכב.
מה זה אומר עולם מורכב?
שהוא מורכב מחלקים, והוא מסובך. אני רוצה כבר עכשיו לענות על השאלה שפה חייבים לענות עליה. שימו לב. שאלנו מקודם, לא הבנתי, המצה מצד אחד, והגרטל מזהב מצד שני, או הסבה, או עצם עוד ישברו בו וכולי, כל מה שהוא נפסק להלכה, לכל זה שני הפכים. לא נכון. אנחנו חיים בעולם מורכב, ולכן מעלתו של העולם הזה בהרכבה זה נכון. אבל איפה הבעיה נמצאת? הבעיה נמצאת שאנחנו נעשינו כל כך מעצימים את העולם המורכב, עד כדי תלותיים בו, עד כדי מגדירים את עצמנו על פיו. זאת הבעיה שביחס שלנו לעולם המורכב. לכן מה צריך להיות? צריך להיות עולם פשוט, שאחרי שבררנו את עצמותנו ללא צירופים חיצוניים, אחר כך נחזור אל העולם המורכב, אבל מתוך העולם הפשוט. אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. אנחנו גדלנו בעולם מורכב, כל אחד מאיתנו גדל איפשהו גדל. אני גדלתי דרך אגב רחוק מפה, גדלתי בחולון ולמדתי פה במכינה בגבעת שמואל, כשעוד היו תפוזים, עצי תפוז בגבעת שמואל. זוכר את זה, כל יום שישי אנחנו הולכים לתפוזים בגבעת שמואל. למדנו פה במכינה. יפה. ילד קטן הוא פוגש עולם מורכב. יפה. לאט לאט הוא מתבגר, והוא מתחיל מאוד להתפעל מהעולם המורכב. צירופי מתחיל לצרף כל מיני דברים, מצרף כל מיני דברים. יפה. מגיע לישיבה, ואז נקווה שזה לא הישיבה הגבוהה, אלא נקווה שהוא עושה את זה כבר בתלמוד תורה. אבל נגיד שלא. מגיע לישיבה אחרי שהוא מאוד מאוד צרף כל מיני צירופים לעולם המורכב שלו, מגיע לישיבה, פתאום אומרים לו, רגע, אתה עכשיו נכנסת לתנאי מעבדה, לתנאי אינקובטו, לעולם פשוט. עכשיו בוא תבנה את העולם הפשוט. יפה. הוא מרגיש סתירה עצומה. בתף ובתת, כן? בין העולם המורכב שבו הוא חי היום לבין העולם הפשוט, שאליו הוא רוצה להשתייך, כי זה העולם האמיתי, זה עצמו. זה לא צירופי חוץ. יפה. ואז, בתהליך שאדם עובר בישיבה, הוא בעצם בונה בתוכו את העולם הפשוט, ואחר כך, מתישהו, כשהוא יצא מהישיבה, הוא יחזור אל העולם המורכב, אבל מתוך העולם הפשוט. העולם המורכב בשלב א' והעולם המורכב בשלב ג', זה שני עולמות מורכבים אחרים לגמרי. העולם המורכב בשלב ג', אני חושב שזה העולם, ולכן הוא חילל את העולם הפשוט, הוא הרג את העולם הפשוט, הוא השמיד את העולם הפשוט, הוא מגדיר אותי על פי הצירופים שלו, על פי הצירופים שלי, ולא על פי מה שאני עצמי. אחרי שהתוודענו אל העולם הפשוט, אל העצמיות, אל המצא, אל החמוני וכו', אז אנחנו חוזרים אל העולם המורכב, אבל חוזרים אל העולם המורכב ממקום אחר לחלוטין. זה לא שהמורכב ישמיד את הפשוט, הפשוט מאיר את המורכב ועושה אותו פשוט. כמה שמורכב יכול להיות פשוט. אתם מבינים? זה יסודי ביותר. לכן ליל הסדר זה לילה של הופעה עצמית, וההופעה העצמית הזו היא בעצם איזה מין ירידה של עולם עליון לעולם שלנו. עכשיו תראו, המהר"ל יכול לעצור פה. המהר"ל יכול לעצור פה, הסביר לנו מה זה ליל הסדר, מה זה מצה. הסביר לנו. ממשיך המהר"ל פלק לאות, אומר, אני חוזר שוב רק שתראו זה כתוב. ועוד תדע איך המצה שילך יבוא נשתייך אל הגאולה, וזה כי אני שאינו דבר ודינו הפשיטות. כאשר הוא עומד בעצמו, זה עולם פשוט, העולם הרוחני, האלוקי העליון, זה הפשיטות, אתה עצמך, האלוקי שבך. בדבר זה אם שהוא חיסרון, אף על פי שהוא חיסרון עכשיו בעולם הזה. הפשטות ללא הצירוף בעולם הזה חיסרון, מדוע? כי עולם שלנו, שהוא העולם הזה, העולם הרכבה, הוא מעלתו בהרכבה, נכון? מכל מקום, הפשיטות מעלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה. ובלילה הזה, ליל יציאת מצרים ומאז כל לילה וליל הסדר, היו צריכים אל הגאולה, שהיא עצמיות ללא צירופים, כלומר עולם פשוט, ולא הייתה הגאולה מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב, רק מצד עולם העליון הפשוט. אם אני הייתי אמרה לה, הייתי יוצר פה. תראו לאן אמרה לוקח אותנו עכשיו. עוד קומה. אומר הרב, אומר אמרה, אתה רוצה דוגמה לזה? בבקשה. דמיון זה, דומה לדבר הזה של עולם פשוט שירד לעולם מורכב. ומתוך העולם, ואחרי בירור ובניין של עולם פשוט בקרבנו, אנחנו חוזרים לעולם המורכב באופן הנכון. אומר אמרה, דמיון זה כהן גדול, משמש בכל ימי השנה בבגדי זהב, וביום הכיפורים בבגדי לבן לפני ולפנים. רבותיי, בגדי זהב, זהב זה מורכב או פשוט? מורכב, לבן פשוט או מורכב? פשוט, יופי. אז אם כן, כהן גדול כל השנה בחוץ משמש בבגדי זהב. פעם אחת בשנה, במקום אחד, קודש הקודשים, ביום הכיפורים, כהן גדול, בגדי לבן. וביום הכיפורים בגדי לבן לפני ולפנים. מדוע? וזהו בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה, שריה נכנס לפני ולפנים. בבית המקדש הייתה שגרירות של העולם הפשוט. היא נקראת קודש הקודשים. לשגרירות הזאת היה יכול להיכנס רק אדם אחד ורק בזמן אחד. כהן גדול ביום הכיפורים. זהו. זה המקום של העולם הפשוט, של העולם העצמי, ללא הצירופים. דרך אגב, לא לשכוח שגם במקדש היה מלא זהב. מלא זהב. בכל המבנה ובכלים, מלא זהב. נכון. אבל זה בדיוק הנקודה. כהן גדול שהיה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים בבגדי לבן, היה נכנס ומברר את העצמיות של ישראל, או של עצמו כמובן. וזהו בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה שהרי היה נכנס לפני ולפנים, יש לו לסלק ממדרגות עולם הזה שמדרגתו אינו פשוט, ולכן הוא פושט בגדי זהב ולובש בגדי לבן, ולכך יש לו שמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ, אבל כשנכנס לפני ולפנים יש לו שמש בבגדי לבן לפי מעלת המדרגה שנכנס לשם, כי בגדי לבן הם פשוטים. ועכשיו משפט המחץ רבותה זה פלא פלאות. ולכך ציווה בליל זה לאכול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל. כלומר, יום אחד בשנה יש אדם אחד בעולם במקום מסוים, יום אחד, מקום אחד, אדם אחד שהוא יכול להיכנס לעולם הפשוט, ואחרי זה כשהוא יוצא מקודש הקודשים אל העולם המורכב, אל הזהב של בית המקדש, ובטח אל הזהב של מחוץ למקדש, מתוך השייכות הגמורה אל הפשיטות, יצא בשלום מן הקודש, זה היה בשלום. מתוך זה הוא יאיר בפשטותו, בעצמותו, את העולם המורכב, את העולם הצירופי. אבל זה לא נכון המשפט שאמרתי עכשיו, כי יש עוד יום אחד בשנה, יותר נכון לילה אחד בשנה, שבו לא רק אדם אחד ולא רק במקום אחד יכול להיות בחינת כהן גדול בקודש הקודשים, אלא כל ישראל בכל מקום. אנחנו עם ישראל בליל הסדר, כשאנחנו נכנסים לליל הסדר, רבותיי, עם ישראל, כלל ישראל ופרט ישראל בליל הסדר, זה מעין כהן גדול בבגדי לבן בקודש הקודשים ביום הכיפור. זה ליל הסדר, זה להיות שייך לעולם של עצמיות גמורה. אני באמת, אני אומר לעצמי, אני לא, לא מבין איך אפשר כסלל לסדר בי המערה הזה. זה ליל הסדר. אם אני אסדר את זה רגע אחרת עכשיו, עצמיות ללא צירופים שווה חירות גאולה, שווה ניסן חיפזון, שווה אני, שווה מצא, שווה עולם פשוט, שווה כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. כל השיעור בשנייה. זה ליל הסדר. יפה. אחרי מכוח שבנינו את העולם הפשוט בתוכנו, עכשיו נצא לעולם המורכב, אז שיהיה פה זהב על השולחן, והסיבה בני מלאכים, בעצם עוד תשברו בו, והכל בסדר. המצא זה הסוד של ליל הסדר. היא מחזירה אותנו לעולם הפשוט. בעצם כולנו כהנים גדולים בליל הסדר בקודש הקודשים. כולנו. זאת מדרגת היום. ולכן לפי זה יוצא עכשיו, מה זה מוציא מצה? מוציא מצה, מוציא זה לחם. מצה, לחם זה עולם הצירוף, זמן. מצה, זה העצמיות, זה עולם הפשוט. אם כן, מה זה מוציא מצה? זה לא ברכת המוציא, ברכת אכילת מצה. מוציא מצה צריך להוציא מהמוציא מצה. ואחרי שנוציא את המצה מהמוציא, אז נחזור על המוציא, אבל ממקום של מצה. אתם מבינים?
לא.
מה לא? הסברתי ברור. מוציא מצה. צריך להוציא מצה. מוציא מצה. מוציאים את המצה. ממה אתה מוציא את המצה? מהמוציא. תגיד לי, במה בסוף יום מוציא? ראית פעם את התור באנג'ל בירושלים? במוצאי פסח? ראיתם איזה תור? מה לא? כל הרחוב, כל הכביש. איך אתה מסביר את זה? ברור. אחרי שעם ישראל שבוע שלם בפרט ליל הסדר נמצא בקודש הקודשים, בעיקר בליל הסדר כמובן, ובנה בתוכו עולם פשוט, עכשיו הוא מסתער, אחרי שהוא בנה מצא הוא מסתער על המוציא. דרך אגב, על פי זה פתרנו מחלוקת אחרונים. אני מסיים. אחינו אשכנזים נוהגים להיות עם קיטל ארבע פעמים בחיים, ארבע פעמים בשנה, שלוש פעמים בשנה פלוס פעם אחת בחיים, נקווה פעם אחת. א', בראש השנה עם קיטל, כן או? כן או לא? כן, אברמוביץ', כן. וראש השנה, אברמוביץ' זה אשכנזי. ויום הכיפורים, נגיד ראש השנה ויום הכיפורים זה אחד. הנה יום הכיפורים זה מעין כהן גדול בקודש הקודשים. ובליל הסדר, יש קיטל ליל הסדר? יפה. וחתן ביום חתונתו. נסלק רגע ראש השנה כי זה בעצם יום כיפור, נסלק חתן כי זה פעם החיים. בעצם יוצא יומיים בשנה, פעמיים בשנה, בגדי לבן. עולם פשוט, עצמיות. כהן גדול בקודש הקודשים, כלל ישראל בליל הסדר. הנה, אשכנזים לובשים קיטל. יפה. אחינו הספרדים, אדון האמן, אחינו הספרדים, מה לובשים בליל הסדר? קיטל. מה לובשים? ג'לביות. ברור. מישהו פעם ראה ג'לביה נראית? איך היא נראית? לבן או צבעוני? צבעוני. יש גם פסים מזהב קצת?
רקמת זהב.
רקמת זהב. אז לא הבנתי. קיטל או ג'לביה? תשובה. בדיוק. אחינו אשכנזים הם צריכים את הקיטל. אנחנו, הקיטל שלנו זה המצה, לכן אפשר כבר לגבוש את הג'לביה. זה ברור, לא צריך את הקיטל. אנחנו כבר במצה עם הקיטל. המצה שלנו זה הקיטל. יסף. לא, אבל עכשיו ברצינות, אין מחלוקת. זה בדיוק המוציא מצה הזה. זה מתוך הקיטל, תוציא את הג'לביה. ככה זה עובד. לכן סיכום, חברים יקרים, יוצא לפי זה. אנחנו חיים בעולם של צירופים. אנחנו נמצאים בתקופה של צירופים. השבועות האחרונים בעם ישראל הם לא פשוטים. נכון, האמריקאים מבלבלים לנו את המוח, האירופאים בוודאי מנסים להשפיע לנו כל מיני השפעות שרובן ככולן צביעות אחת גדולה וכו'. ועם ישראל שלפעמים חד ושלום לא נאמן לעצמיותו, אני מדבר לפחות על חלק מהנהגה, לא מדבר על עם ישראל, על הציבור. עם ישראל הוא לפעמים מתבלבל מזה, מה יגידו אמריקאי, מה יגידו אירופאי, הומניטרי, שמניטרי, כל זה. חודש ניסן בפרט ליל הסדר זה חודש כזה שהוא מסוגל להיות פשוט, לחזור אל העצמיות ללא צירופים. צריך להתפלל על זה בחודש הזה, אנחנו כבר כמה ימים לפנים, צריך להתפלל על זה שבחודש הזה שהעם ישראל מסוגל לגלות את העולם הפשוט, את העצמיות, את החירות, את הגאולה, את המצה, את לחם העוני, את החיפזון, את ניסן, שבתקופה הזאת אנחנו נהיה ללא צירופים. ואז כשנחזור אל הצירופים, אני חוזר אל אומות העולם, בהתחלה אומות העולם משפיעות אלינו לפי מדרגתם, תופיע ההבדלה בינינו לבינה, שנאה לישראל, ואחרי זה נחזור עליהם מתוך מדרגת ישראל, מתוך המדרגה שלנו, נשפיע עליהם והם משפיעו עלינו, אבל לפי מדרגתנו, לא לפי מדרגתם. לכן הבירור הזה של העולם הפשוט מול העולם המורכב, הוא מתברר מאוד בשלב הזה של המלחמה. האם אנחנו משועבדים לעולם הצירוף, לעולם המורכב, או שאנחנו נאמנים לעולם הפשוט? נאחל לעצמנו להיות נאמנים לעולם הפשוט. מתוך, יש לי הרב חנן הגיע או שאני יכול להמשיך? כן או לא? עוד 10 דקות? מה עם ערבית? יהיה לנו ערבית אחרי זה? יהיה, בעזרת השם. טוב, אני רוצה לספר לכם כמה חוויות, משה ביקש לספר כמה חוויות שחוויתי השבוע, ואז אני אספר שתי חוויות, או אני אעשה בחוויה אחת. זכיתי להתפלל תפילת שחרית בראש חודש והנה יונתן עדי, ואחרי זה בצהריים לא בתייתי, זכיתי לברך ברכת העננות עם מפקד אוגדה 162 איציק כהן. האוגדה נמצאת באשקלון וממש רגע לפני שהם נכנסו בחזרה ועכשיו פועלים כשהם פועלים, ברכנו ביחד ברכת העננות. בסדר, שום לי להגיד משהו. אמרתי כך, יש מחלוקת משולשת בחז"ל, זה מופיע בשמות רבה, מה הברכה שמברכים בברכת החודש, בברכת הלבנה בקידוש החודש. שיטה ראשונה אומרת מחדש חודשים, ברוך אתה השם מחדש חודשים. שיטה שנייה אומרת מקדש חודשים, ברוך אתה השם מקדש חודשים. שיטה שלישית אומרת מקדש ישראל, ברוך אתה השם מקדש ישראל. אם כן, מחדש חודשים, מקדש קודשים, מקדש חודשים, מקדש ישראל. מה זה שלושת הדעות האלה? כלל בידינו, גם פה אמרנו הרבה פעמים, מחלוקת מלשון חלק. לכן כל פעם שאנחנו רואים איזה מחלוקת כמה שיטות בחז"ל, זה בעצם חלקים שונים שמרכיבים איזה שלם אחד. אם פה יש לנו שלוש שיטות, מחדש חודשים, מקדש חודשים, מקדש ישראל, יש כאן שלושה חלקים שמרכיבים שלם. אומר הרב, יש לרב קוק בספר מדבר שיעור שתי דרשות לשבת החודש. הדרוש, אם אני לא טועה, 37, אחד לפני הסוף או שניים לפני הסוף, הדרוש השני לשבת החודש. ואז הוא הביא את המדרש הזה וכך הוא אומר, העולם שלנו מלא חידושים. מחדש חודשים, חודש מלשון חידוש, נכון? הירח מלא, הירח חסר, אמצע חודש, תחילת החודש וכו'. העולם שלנו מלא חידושים, מלא שינויים, הזמנים משתנים, מצבי החיים בזמנים השונים, יש לנו הרבה טלטלות, הרבה זעזועים. אנחנו בחצי שנה של עולם אחר, לא הכרנו את העולם הזה עד עכשיו, ומי יודע מה מצפה לנו חד ושלום, אולי בעזרת השם, לא יודע מה להגיד. לכן קודם כל צריך להיות מודע לזה שאנחנו חיים בעולם שיש בו חידושי זמנים, שינויי מצבים. בין השאר שינויי המצבים בחידוש הזמנים הם שינויים קשים, טלטלות, זעזועים, הדבר הידוע, הדבר הקבוע, זז לך מתחת לרגליים, העולם משתנה. זו השיטה הראשונה, ברוך אתה השם מחדש חודשים, הקדוש ברוך הוא בראת העולם באופן כזה שיש בו זמנים שונים ומצבים משתנים, והמציאות יכולה להזדעזע לנו ולהיות חדשה לגמרי ביחס למה שהכרנו. זאת השיטה הראשונה, מחדש חודשים. ברכה, דעה שנייה, מקדש חודשים. מה זה מקדש חודשים? אומר הרב, יכול אדם לבוא ולחשוב, הקדוש ברוך הוא, יש פה שינויי זמנים, שינויי מצבים, העולם מזדעזע, העולם מתעתל, הכל משתנה לנו, האדמה רודת תחת הרגליים. מי יודע לאן זה הולך? כי הרי לכאורה, מי שאחראי על כל הטלטלות האלה ועל השינויים האלה ועל שינויי המצבים ועל החידושי החידושים האלה זה בני אדם. בני האדם בבחירותיהם החופשיות לכאורה משנים בו את ההיסטוריה, ולכן זה הרשע הוא מעזה והרשע הוא מלבנון והרשע הוא מאיראן ועוד כמה רשעים, הם אלה שמחוללים עלינו את כל החצי שנה הזאת. נכון לעכשיו יכול אדם להתייאש, תגיד לי מה לאן זה הולך, מה הכיוון פה? בדעה השנייה אומרת, אל תתבלבל, מקדש חודשים, כלומר כל שינויי המצבים, כל שינויי הזמנים כולל הקשים ביותר הם כדי להופיע קדושה בעולם. החידוש אמור להופיע קידוש, מקדש חודשים. נכון שיש בחירה חופשית לבני אדם, ונכון שיש רשעים ששולטים פה לכאורה בעולם, אבל לכאורה הקדוש ברוך הוא מחולל פה את ההיסטוריה, הוא בעל מלחמות הדור חדש לציון טרם, דיברנו זה פעם פה. באה שיטה שלישית, אומרת הבנתי בסדר, שינוי המצבים מחדש חודשים, חידושים. המגמה של כל זה קדושה, מקדש חודשים. יופי. שיטה שלישית, מקדש ישראל. מי אחראי להופיע את הקדושה בשינויי המצבים, שינויי הזמנים? עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קדושים, תהיו, ברא אותנו כקדושים, ישראל מקודשים, קדושים בכל יום ילו חסלע, ישראל עם קדושים, הוא מסוגל והוא אחראי והוא צריך לקחת אחריות להופיע את הקדושה בתוך שינויי הזמנים. אז מחדש חודשים אומר הרב זה החומר, איך המציאות נראית כחומר גלם. מקדש חודשים זאת הצורה, כך זה לשון הרב, זאת הצורה, זה התוכן והמגמה של החומר הזה. ומקדש ישראל זה מי שאמור לקחת אחריות להופיע את הצורה בחומר. אז אמרתי לאוגדונר, אמרת תשמע, אנחנו פה כבר חצי שנה בטלטלה, אתה כמו מפקד אוגדה מוסר נפש וכו', אל תראה את המציאות רק כמחדש חודשים אלא כמקדש חודשים, ומי שאחראי לקדש את החודשים בישראל מקדש ישראל. ולכן זה גם מאוד מתאים לברכת האילנות. למה? כי ברכת האילנות לכאורה זה הברכה של הטבע. הטבע פורח. יש שינוי המצבים באופן שלילי ויש שינוי המצבים באופן חיובי. הטבע פורח. הפריחה, אחרי זה פירות, החיים הכלכליים שלנו. יפה. מי מחויב לברך ברכת האילנות? האם הגויים יודעים לברך ברכת האילנות? האם הגויים יודעים לזהות את הטבע, את הטלטלות שבטבע השליליות או אפילו החיוביות, פריחת הטבע? לא חיסר בעולם כלום. הגויים לא יודעים להיות מקדש ישראל, זה לא מדרגתם, זה מדרגת ישראל, מקדש ישראל. אז דווקא בברכת האילנות שהיא לכאורה חידוש הטבע הכללי, מחדש חודשים, דווקא מי שמברך את הברכה הזאת זה אנחנו. אני חושב שהנקודה הזאת נקודה מאוד מאוד יסודית, לא להיבהל מכל המציאות המסובכת. אני עכשיו חוזר, אמרתי למשה שאני מספר, עכשיו אני מגיע מבית חולים שיפה, בעזרת השם בית חולים שיפה יהיה בית חולים שיפה, אמן. איזה אמן אומרים פה משה? מה זה? אשכנזי? משהו נורא. בעזרת השם בית חולים שיפה יהיה בית חולים שיפה. או זה יותר טוב, יפה מאוד. אמרתי גבעת שמואל, בסדר, גם גבעת שמואל יש כמה נאמנים או משהו, לא? אז אני חוזר משם עכשיו, בן של חבר מאגוז נפצע לפני שבועיים, פצוע קשה. אחד החברים ארגן, החברים של האבא ארגן התכנסות בבית החולים סמוך לחדרו בכניסה למחלקה לתפילה ושיעור. אני למדתי במדרשיית נועה פרדס חנה, סיימנו את המדרשייה לפני 38 שנה. הגיעה חבורה 30 חבר'ה מהמחזור בערך, אני לא מגזים, יש חבר'ה לא ראיתי אותם משה 38 שנה, לא ראיתי אותם, שניים נראה לי לא ראיתי אותם. שבאתי לברך מחיי אמיתים, למרות שכתוב בהלכה שאם אתה יודע שהם חיים אז לא, רק שאלה הייתה, לא היה תקשורת. זה פשוט מדהים, אתה רואה מה זה אחדות של חבורה סביב קושי. זה לא שינוי המצב, טוב, כן, הוא נפצע בבית חולים, לא, זה מחולל קדושה, מקדש חודשים, מקדש ישראל. חידוש החודש הוא כדי קידוש החודש על ידי ישראל, זה מה שאמור להיות פה, וזאת המדרגה שצריך עכשיו להופיע בעם ישראל, מדרגת הקודש בתוך המציאות של החודש. לכן לא להיכנע לכל מה שמשמיעים לנו כל היום, פמפים לנו את המוח בכל הערוצים, הם לא מבינים בכלל את החשבון, לא מבינים את הסוגיה. אז שנזכה בידות השם, אמן, להיות מקדשי חודשים מתוך שאנחנו קדושים מקדש ישראל. ושנזכה בעזר השם להיות שייכים לעולם הפשוט, לעולם העצמי, ללא הצירופים, ומילא נחזור לעולם המורכב, ואז נעיר אותו בהערה האלוקית, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.